מי שעקב אחרי מה שעסקנו בנושא בשנתיים יכול לראות שפרשת בלק של שנה שעברה חסרה לו. זה הייתה הלוויה של דוד ישי. אז עכשיו אנחנו נעשה תשובה ונשלים את היסודות שמופיעים בפרשה בקשר לסתומים. והסתומים בפרשה הם למעשה ארבע, אם כי המעשה כולו הוא מעשה אחד. בלעם עצמו, בלעם מהווה חידה. מכמה וכמה זוויות, וכבר היו לנו כמה וכמה הזדמנויות לדון בחידה הזאת מכמה צדדים. אחר כך כשבא הסיפור על בנות מואב, אז שם יש משחק, כפי שמיד נראה, בהרבה זוויות של שימוש במושגי העם וישראל. גם בברכת בלעם, במשלים שלו, הזוג הזה, יעקב וישראל, חוזרים בצורה מיוחדת במינה, ואנחנו הרי יודעים גם מה שרמוז כמעט בצורה שקופה בתורה, וגם מה שבחק בדברי חז"ל ובדברי הראשונים והאחרונים שאחרי זה, על היסוד של העקב שמתחיל מלמטה או נגמר בלמטה. על כל פנים העקב הוא רגל לעומת ישראל שהוא בראש. גם היפוך של האותיות ישראל זה לראש. והרי אנחנו יודעים שאחרי שהוא שרה עם אלוקים ואנשים, הוא זכה לתואר של ישראל. והמשחק הזה אצל בלעם בין יעקב לישראל הוא כמובן גם מראה לנו על איזה שניות, על איזה מתח בין יעקב לישראל, שכנראה נמצא אצל כל אדם וגם אצל העם כחטיבה לאומית. ומאוד מאוד שקוף ש... ואלה שתי הדוגמאות הנוספות, שהיה שם משהו טראומטי ולא מדברים מי היה האיש. מפורש כתוב על האיש הישראלי ועל המדיינית. אז אם נניח התורה הייתה ממשיכה לשמור על שתיקה בנושא הזה, ניחא. אבל הרי מיד בעמוד הבא, אמנם זה יהיה בפרשה הבאה, שם התורה בעסק גדול מפרטת. אז אם החליטו שהוא צריך להיות סתום, שיהיה סתום עד הסוף. ואם החליטו שצריכים לפרש אותו, אז מה לפרש אותו במקום, ולמה צריכים להכביר ולעשות אקרובטיקה כזאת ולגלות אחר כך וכו'? הרי זה כל כך שקוף שיש פה איזה תוכן בזה שבמקום אחד שהיה מצופה בדרך נורמלית, הרי אין תופעה כזאת, אני לא זוכר, או שהוא סתום ונשאר סתום במקרא וחז"ל בדרכים שלהם פרשו אותו, או שהוא מפורש על אתר בתורה. אבל שהתורה במקום אחד תעלים אותו, ובמקום שני, בלי גזרות שוות ובלי כל מיני דרכים לימודיים, אלא פשוט בצורה ברורה אומרת, פשוט תגיד קודם ונגמר הסיפור. על כל פנים, אלה כאמור ארבעת האישים הסתומים שהם כולם מתנקזים למקום אחד. אז קודם כל אולי נראה, הקטע הראשון של רסיסי לילה, בדברי רב צודק, הוא יסודי מאוד מאוד בסוגיה כולה. אם כי הוא עוסק באישיותו של בלעם, אבל הכלל העולה מדברי רב צודק יכול להיות מפתח להרבה הרבה סתומות. איתה בסבכי, דבשעת מתן תורה נתקבצו אומות העולם לבלעם. בסדר? ההסבר הפשוט בדברי חז"ל אלו, הייתה להם בעיה. יש איזו מהומה עולמית, נותנים תורה, ויש איזה געש, ויש איזה התגעשות, ולא יודעים מה הולך. אז כמובן, יש נתק בין ישראל לבין אומות העולם, אז אומות העולם לא יכולות לגשת לישראל לברר את זה. אבל יש להם איזה נציג, יש להם אחד שהוא בחברה הזאת, כמשה קם, לא כמשה קם, אבל הוא על כל פנים יכול לפתור את זה. מבול של מים, מבול של אש, כמו שהגמרא שם מתארת, ובלעם פותר להם את החלום. בסדר? בפשטות, בלעם הוא המנהיג הרוחני של המזרח הקדום, והוא נותן להם עצות. אז במסוגריים, הוא בא עוד, זה דבר שהוא הוסיף אחר כך, זאת אומרת, הוא כתב את הספר, ובשולי הגיליון, כי הרי זה נתפס לא בחייו, בשולי הגיליון יש השלמות של דברים שהוא הוסיף אחר כך. אז הוא אומר, ולפי מה שאמרו בפרק חלק, דבלעם בן 33 נהרג, וזה היה בשנת 40 ליציאת מצרים. הרי כתוב מפורש בפרשה הבאה, ואת בלעם בן באור הרגו לפי חרב. בסדר? אז הגמרא שם אומרת שהוא היה בן 33, אם כן נולד 7 שנים אחר מתן תורה. הקושיה חמורה מאוד, שני מאמרי חז"ל שסותרים זה את זה. הגמרא שם דורשת על, על פי הפסוק שהגמרא, המשנה מביאה בפרקי אבות על תלמידי אברהם ותלמידי בלעם, אנשי דמים מרמה, לא יחצו דמיהם, הוא לחצי השנים שלו לא יגיע אפילו. ואם השנים הם 70, אז חצי זה 35, אז הוא ל-35 לא יגיע. בסדר. אז הוא אומר, סתם סתירה. וצריך לומר, דכמו דשורש נפש משה רבינו עליו השלום נקרא משה, כנזכר לאל דהיה בדור המבול, הגמרא בחולין כופלה מתת, משה מינה תורה מיניים ושגם הוא בשר. איך שלא נפרש את הגמרא הזאת, זאת אומרת, יש איזה יסוד של משהיות, משהו בדור המבול. וכן בתלמוד, הגמרא אומרת שהוא אמר איזה וור טוב, אז הוא אומר, משה שפיר כאמר, על איזה תלמיד חכם בדור שיש בו מחוכמת משה רבינו עליו השלום. אז יש אפשרות שיש ציטוט מדברי חז"ל שאומר משה, קוראים לו רב חנינה, קוראים לו רב דוס, בכלל מה פתאום הוא קורא לו משה? כי יש לו יסוד של משה. אז זאת אומרת שאתה רואה שמכנים אדם בשם ומצביעים על איזה תכונה מיוחדת במינה. כך בבלעם הוא כנגד הדעת דסיטרא אחרא, הצד השלילי. ההתבוננות דאומות העולם בדעתם נקרא שנתקבצו לבלעם. נגמר. פה יש דברים כדורבנות שהם יסוד גדול בהבנת דברי חז"ל. אנחנו יכולים לתאר לעצמנו ולהוסיף לזה צבע ולתאר איזה תיאור עיתונאי, איך אומות העולם מסתום את דרשנים יפליגו בזה ויתארו את החוויה של הפגישה ובאים אל בלעם ואיך בלעם מקבל אותם וכל הסיפור הזה. מה זאת אומרת? הרי כתוב בגמרא, כתוב, נתקבצו אומות העולם ובאו לבלעם, ואתה מתאר לך את ההישג הזה של בלעם, יותך הוא בא. והרי בלעם בכלל לא היה חי. אז מה הוא אמר? זה היה דיון פנימי אצל אומות העולם, בדעתם. בסרט שלהם הם אומרים, אם בלעם הוא המייצג, אם בלעם הוא תחנת הממסר, אם בלעם הוא מי שהוא כינוי לאפשרויות של אומות העולם להבין משהו בסודות, אז זה הפשוט שבאו לי בלעם, אבל לא בלעם בן באור, כי בלעם בן באור מזמן כבר באיזה מקום שהוא קבור. רעננו, הרגו אותו לפי חרב. אז זאת אומרת, גמרא תמימה, שאם מישהו יגיד, אפיקורס, אתה מוציא דברי חז"ל מפשוטם, אתה מוציא אותם מפשוטם, כי חז"ל עצמם מוציא אותם מפשוטם, כי הם אמרו בסנהדרין שהוא כבר לא חי. אז ככה תבין רב צודק, וכי יוצא בזה, הוא מביא עוד יותר. מה שאמרו דהיה מיועצי פרעה, טוב, הוא חי בן 33, הגמרא אומרת, הווה נדחק מעלו, אומרת הגמרא, הווה זה התייעצויות. ושלושה היו שם ביצה, וזה הרי רמוז אצלנו בפרשה, לקיני, שאיתן מושבך, מה יש, יתרו, הרי היית איתנו בחפתה. יחד כולנו ישבנו והתפלפלנו מה לעשות עם בני ישראל, עיני הארץ ממנו, והיה שם יתרו, והיה שם בלעם, והיו שם כל אלה שיצאו, וכל אחד חטף את המנה שלו, ואתה נתחמקת לך. אז היה מייצא פה, לפי זה האריך ימים הרבה מאוד. אם אתה אומר שהוא היה שם, אז סתם עוד גמרא שעומדת בסתירה לזה. והרי אמרו אנשי דמים וממה, לא יחצו דמיהם, ימיהם. אז לפי זה בלעם היה זה שנתן את העצה להטביע את משה במים. משה עם של ישראל לוקה במים. מאיפה הם ידעו את זה? היה שם כזה חברמן כמו בלעם, אז הוא כבר ראה. הזדמנות אחרת דיברנו על בילם ומשה לאורך כל הדרך, אבל עוד לפני שמשה נולד, אז בילם כבר הוא הבר פלוגתא שלו. אז הוא חי פה מאות, 210 שנים מינימום של תקופת השיעבוד. ואם הוא היה כבר בר ברבשי שהוא יכול לשבת ולייעץ לפרעה, אז הוא גם כן משהו כבר. אז איך זה יעשה? אז סתם סירה. ובספר הישר, אני יודע למה הוא מתכוון, כתב, ויועץ פרעה היה בילם אחר, זקנו של זה. בסדר? אז שמענו על פי דרכנו, ראינו כבר מין יסודות כאלה שזה לא אותו אחד, אבל זה המשפחה שלו. מי אומר שקראו לו בילם, מי אומר היה לו סבא. אז הוא אומר, לשון חזל לא משמע כן. וכן משמע על הגמרא שהזכרנו, והיה לתקני, אם מי היית בעיצה, אז הוא לא קיבל את התרוס. אבל הכוונה, כמו שכתבנו, דשורש הדעת, דסיטרה אחה, נקרא בלעם. אמרנו. בין שהייתה מלובשת באיזה נפש פרטי, וזה בלעם בן באור, בין שהייתה בדעת פרעה עצמו. ופה הוא זרק עוד איזה יסוד. הווה נתחכמה לו, הלשון הוא לשון של אחד הקורא לאנשים להתייעץ. ולכן אמרו חז"ל, מי הם האנשים? זה החבר'ה היועצים שזיהו אותם. לפי הקשיים שעולים, אמר פשט חדש. פרעה אומר לעצמו. פרעה אומר לעצמו. ואותה עצה שפרעה מעלה בדעתו שהיא להטביע את מושם של ישראל, נמתיק את דברי הרצודק. זאת אומרת, יש פה מישהו שאנחנו צריכים לנטרל אותו. זה מושיעם של ישראל. לא יודע בכלל מי הוא, לא יודע, לא יודע בת פרעה, לא יודע משהו, לא יודע כלום. אבל אם אני מציג איזושהי אלטרנטיבה שהיא בתחרות לדמות הזאת, זה בלעם. כי בקטע הקטן של עשרות השנים הקטנות שחי בלעם, הוא היה בר פלוגתא של מוישה רבינו. לא קם בישראל כמו שהיה, אבל באומות העולם כן קם. זאת אומרת, אין הכוונה שבכלל לא הייתה אישיות בלעם בן באור פשוט, אישיות כפשוטו, שהרגו אותו בחרב. אבל זה היה בקטע קטן של כל הדרך. מה עשינו? לקחנו את האישיות הזאת ומתחנו אותה. מדוע? מפני שמה שהוא עשה בחיים חיותו, כל אימת שיעשה דבר דומה לו, זה המחלוקת עם מוישה רבינו. אז לא שהייתה שם התייעצות בפועל. אם היית מסריד בווידאו את פרעה, פרעה יושב לבד, חושב, אבא נתחכמה לו. אבל עיצה כזאת של ליצור את הכוח המנטרל את משה רבינו, זה יסוד בלעמי. מכאן, שכשישנם סתומים במקרא, ואתה אינך יודע לפרש אותם, וחז"ל מגלים אותם, וחז"ל מפרשים אותם, לא תמיד הפירוש צריך להיות שזה ממש אותו דבר. חז"ל דיברו כאילו זה אותו בלעם, אבל זה יסוד בלעמי. אני חושב שזה מבריק, זה יסודי מאוד, זה איתן. הבעיה היא בכל החומר המופלא, בזה ובדומה לו, שרב צודק ואחרים לא נתנו כלל מתי לומר את זה. כאן היה הכרח לרב צודק לומר את זה, מכיוון שזה לא מסתדר לו עם השנים, זה סתירה בגמרא. הבעיה היא כשאנחנו לומדים מאמר חז"ל, ואנחנו מבקשים להתמודד איתו, ואנחנו אומרים, יש לנו פה קשיים, אז איך נפרש אותו? מי יאמר שזה באמת בעקבות רב צודק? זה הקושי בסוגיה שעדיין אין לי תשובה לשאלה הזאת. מהו הקריטריון שבעזרתו אפשר לפתור את כל הבעיות? זאת אומרת, אני יכול לערוך רשימה של כל הדוגמאות שברלי סמכה, כמו רב צודק ואחרים, מהר"ל אמרו, מה זה תניה? תניה. אמרה זה לא זה תניה, איך אנחנו נאמר? צריך עיון בעניין הזה. זה במה שנוגע לבלעם. עכשיו אנחנו רואים את העיצה שבלעם נתן, וזה בבלעם עצמו. וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב. אז דיברו פה על ישראל ודיברו פה על העם בפסוק אחד. ותקרנה לעם לזבחי אלוהים. ויוכל העם. לא כתוב ויוכל ישראל, עם. אב, ויצמד ישראל לבעל פאור. ויכח אף השם בישראל. ויאמר השם אל משה קח את כל ראשי העם. יש לך עונה אף אב מישראל. עכשיו פיגורה חדשה. נוסף לראשי העם. ויאמר משה אל שופטי ישראל. מי שופטי ישראל? מה שופטי ישראל? איפה נזכר? כל התורה כולה לא נזכר מושג שופטי ישראל. והנה איש מבני ישראל בא, תמיד יניב. עכשיו דבר חדש, והיה כמתוך העדה. על כל פנים, רואים מיד שבמעשה השיטים פה, בקטע שאנחנו ראינו, אז העם נזכר שלוש פעמים, וישראל נזכר שלוש פעמים, ובדברי בלק נזכר תשע פעמים, שלוש כפול שלוש, הנה עם יצא ממצרים, חרר לי את העם הזה. וכשבלעם נפרד מבלק, אז שלוש פעמים הוא אומר לו, בסי, אני הולך לעמי, אגלה לך מה שיעשה העם הזה לעמך. אתה מרגיש איך ש... ממש בחריזה, אני הולך לעמי, מה יעשה העם הזה? אותו עם שהתחלת איתי, הנה עם יצא ממצרים, אין לו שם בכלל, עם, ספסוף, עם, ואת אשר יעשה לעמך בדבר הזה. בברכה אומר בלק, זה שלוש פעמים, יעקב בברכה, האתון אומרת שלוש רגלים. בכל נאום של בלעם נזכר הזוג יעקב וישראל. בפעם הראשונה פעמיים, בשני שלוש פעמים, בשלישי פעם אחת, ברביעי פעמיים, ביחד זה 16 פעמים, עם הפעמיים שנזכר ישראל בראש הפרשה, 18 פעמים. אז התשע הזה, לא יודע, אני רק ספרתי, פתאום התחלתי לראות מה קורה פה. העם וישראל, אז המספרים הם מאוד מאוד משולשים. זאת אומרת, אותו עם שבלק פותח בו, עם, 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 הוא שחוזר גם בפרשה שלפנינו, והשלוש הללו משחק בצורה כזאת של 18 או 6 כפול 3, איך שתרצו את כל הדברים האלה, ובמעשה השיטים שלפנינו, שלוש פעמים עם, 10 פעמים שם ישראל. כנראה, בלי לציין את המספור הזה, יש במדרש, ויחל העם, כל מקום שנאמר העם לשון גנאי, בכל מקום שנאמר ישראל לשון שבחו, והיה העם כמתעוננים, וידבר העם באלוהים, ויבכו העם, ויחל העם. קיצר, המדרש מצא את כל המקומות שהעם זה כנראה עממי לאנשים הפשוטים. בסדר? אז עכשיו נשאלת השאלה, מה זה ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם. ראשי העם? מה ראשי העם? בכלל מחותונים פה. רבי יהודה אמר, ראשי העם תלה, עוקע אותם לנגד השמש, הכוונה תתלה אותם. תעשו את הנשיא, מה זה ראשי העם פה? על שלום ייחו בבני אדם. נגד השמש, מיוחדים גשר, לא חשוב. אבל שלום ייחו, מוזר, רבי נחמיה אומר, לא תלה. אלא אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הושב להם ראשי הסנהדראות, יש פה מהומה. הושב להם ראשי הסנהדראות, ויהיו דנים כל מי שהלך לפאור. אמר לו, מי מודיען? אמר לו, הקדוש ברוך אני מפרסמם. כל מי שטעה, הענן נקלף מעליו, השמש זורחת עליו בתוך הקהל, ויהיו הכל יודעים מי שטעה, והדלו אותו נגד השמש. תדע לך שכן הוא, ויאמר משה אל שופטי ישראל, ירדו איש באחיו. כי מה קשה למדרש? קשה למדרש, איך כתוב בפתור? בפסוק ד' כתוב, ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם. למה? מה הוא ליקח אותם? מה הם עשו בכלל ראשי העם? איפה בכלל? אלא מה שאתה תאמר, מכיוון שכתוב, ויחל העם, ותקרן העם, ויוכל העם, אז ראשי העם הם גם... צריך פה לעצור את הסחף הזה, צריך לעצור את ההיסטריה הלאומית הזאת. דבר ראשון, לתפוס את ראשי העם, כי הם גם כלא בסדר. אז מה כתוב אחרי? ויאמר משה אל שופטי ישראל. מאיפה באו לו שופטי ישראל? בכלל אמר להם. על זה יש דיוקים יפים פה, בדיוקים על התורה. קח את כל ראשי העם. קטע זה של הפסוק מוסב על סופו. וישוב חרון אף השם מישראל. בפסוק ד'. לא ייתכן לקושרו עם ההמשך והוקע כלי אותם לשם נגד השמש, שכן המשך זהו בין טעמי המקרא זקף קטן ואתנחת. על ראשי העם יש זקף קטן. אז בלשוננו המודרני יהיה כאילו מקף פה. צריך להיות ככה. ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם, וישוב חרון אף מישראל. ומה יש בינתיים? והוקע אותם לשם לנגד השמש. ובכן הוא כאין מאמר מוסגר. הוא שאמרו, אמר לו הקדוש ברוך הוא משה, חלק להם בתי דינים כדי שישוב חרון אף מישראל. אתה תיקח את כל ראשי העם, ועל ידי זה שאתה קודם כל תבודד אותם. כי מה קרה פה? כולם איבדו את העשתונות, כולל משה רבינו. אז צריכים באיזה מקום שהוא לעצור את העסק. קח את ראשי העם, איך שאתה רק תמצא את המתכל, רק תאסוף אותם, כבר אז יהיה רגוע, משהו ישוב לך עוד מישראל. ומה שצריך אך לעשות, זה להוקיע לנגד שמש, אבל לא את ראשי העם. אמר לו הקדוש למשה, חלק להם בתנים, כדי שישוב לך עוד מישראל. היפה בדבר שהוא מדייק בצד המוזיקלי דקדוקי של הטעמים את מאמר חזל הרמוז פה. לכן אמרו במדרש, רב נחמיה אומר, לא תלה ראשי העם, אלא אמר לו הקדוש למשה, הושיב להם ראשי סנהדראות, ויהיו דנים כל מי שהלך לפאור. אמנם יש במדרש דעה אחרת, שראינו, ראשי העם תלה על שלום יחוד בישראל. עכשיו אנחנו חוזרים אל שופטי ישראל. ואילו לאל פסוק ד' אמר הקדוש ברוך הוא למשה, קח את כל ראשי העם. הקדוש ברוך הוא ראה את ראשי ישראל באחריותם על החטא, לכן קרא להם ראשי העם. העם פה זה לא מפני שהם עשו מעשים עם, אלא הם נסחפו איתו, הם לא הצליחו לעצור. והרי העם זה העם בכלכלתו, כמו שאמרנו העם. בדומה לכך אמר משה, הקדוש ברוך הוא למשה, שיחת עמך. אבל משה ראה אותם בתור מי שלא חטו למעשה את ראשי העם, ואשר על כן ראויים הם לשפוט את ישראל, לכן קרא להם שופטי ישראל. זאת אומרת, לפי ההצעה היפה שלו, ולא מצאתי מישהו, זה יהודי בן ימינו, היה רב חמוד מאוד בפתח תקווה, דייק כל כך יפה, נקרא עוד פעם. ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם. פסוק אחרי זה, ויאמר משה אל שופטי ישראל. אז משה קיים בוודא מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הרי לך חפיפה גמורה בין ראשי העם לבין שופטי ישראל. אם כך, אז מה? אז שופטי ישראל לא יכול להיות שיוקע אותם לנגד השמש. אז איך הוא דייק בעזרת הפסוקים את הדברים האלה? משהו מעין זה יש גם באונקלוס. ואמר השם למשה, דבר יד כל ראשי עמה, ודון וכתול דחייו כתול קדם השם לקבל שימשה. ויתקוף רק עד השם ישראל. אז הוסיף בעל נתינה לגר על הפירוש הזה, על דברי האונקלוס. אין כוונת המתרגם שמילת והוקה כוללת שני דברים, דין ומיטה. רק מילת ודון שהוסיף הוא באור למילה כך שברוק הפסוק. מה זה כך את כל ראשי העם? לאן ייקח אותם? כידוע לכל בעלי הלשון שהפועל לקוח בעברית בא להכנת והזמנת הפועל השני שבא אחריו, לקחת למשהו. הרי לכן כל כך התפלפלנו ויקח קורח, כי לא כתוב מה הוא לקח. למה? כי כל מקום שכתוב לקח צריך להופיע איזה מילת יחס מה הוא עשה. ורצה לומר, אז הוא ישלים, קח אותם לשבת בדין. קח את כל ראשי העם להושיב אותם בדין. ורצה לומר, קח אותם לדון. וכן הוא מפורש בשס, והוקע היינו תליה והריגה. לכן נוכח לתרגם אותם, והוקע אותם דחייו כתול. דחי וכתול, הרי אותם זה רבים. וכיוון שדן אותם, אם כן לאו כולם חייבים. אם צריך לדון, אז יכול להיות שיהיו כאלה שהם בכלל לא בעסק. ולאחי תרגם בלשון יחיד. כל פנים גם הוא התייחס לעובדה הזאת שיש פה ראשי העם שהם מתייעצים בעניין הזה. הברבנל גם הרגיש, אבל הוא המתיק את זה בצורה יפה. ואומנם אמר השם למשה, קח את כל ראשי העם והוקע אותם לנגד השם. המתרגם פירש שיקח את כל ראשי העם אותם שחטאו, לא כמו שאמר נתינה לגר, והיו חייבים בדבר ההוא, והתלה אותם על עץ בפרסיה. הוא ראה צורך להביא גם את חכמי הקראים, אמרו, קח את כל ראשי העם, שיקח עם המרשים כדי לעשות משפט בנצמדים. זאת אומרת, קח את ראשי העם כדי שהם כאילו יסייעו לשופטי ישראל. והנכון בעיניי, שהאל יתברך בירותו הפשע הגדול הזה שנעשה בישראל בפרסיה, וששרי העם ושוטריו לא היו מוכים בדבר ולא מוכיחים ומנישים את החטאים מנפשותם. אמר למשה, ראוי הוא לעשות על זה משפט גדול, לא לבד לנצמדים, לבעל פאור, אבל על כל שרי ישראל, שנעשה בתוכם ולעיניהם, ואין איש שם הלב. וכאילו בדרך עיצה, אמר למשה, כי מה קשה לו? למה משה לא ביצע את מה שהקדוש ברוך הוא אמר? קדוש ברוך הוא אמר, תשמע, המצב הוא כזה, שעלי בדמס, היצר לעשות פה חתיכת סדר. והיה צריך, אם תרצה להציל את ישראל מן הכליה המוחלטת, קח את כל ראשי העם והוקע אותם לשם נגד השמש. רוצה לומר שיתקע את החרב בויטנאם וירגם בפרסום כמו שהם חטו בפרסום. כי הם נתנו לזה גיבוי פסיבי. וכאשר תעשה זה בשרים, ישוב חרון אף השם מישראל ולא יעניש ויחלה את כל העדה כרגע. וכאשר הבין משה כוונת השם, לא היה לו להרוג את ראשי העם להיותם נצמדים לבעל פאור, אלא מפני שלא עשו משפט בחטאים ובמורדים. מה התקנה? יש הרי תקנה, אם אני מעמיד מיד למשפט את אלה שבאמת חטאו, אז אין לך מחאה גדולה מזאת. אז אני יכול לעשות פעולה בעלת שתי הוראות: א', להעניש מיד את החוטאים, ואם אני אעניש אותם מיד בפרסיה, אני למעשה מציל הצלה עקיפה את אלה שלא עשו משפט, את אלה שלא מחו בדבר הזה. וכאשר הבין משה כוונת השם, לא היה לו להרוג את ראשי העם להיותם נצמדים לבעל פאור, מפני שהם לא, אלא מפני שלא עשו משפט בחטאים ובמורדים, אמר אל הראשים מהם. אז מה יצא? התשובה תהיה על זה שאתם בעצמכם. אז מה זה ראשי? כל כך יפה. כשהם לא עשו את המשפט והם לא מחו, אז הקדוש ברוך הוא קורא להם ראשי העם. אומר להם משה, רבו ישראל, אתם רוצים לצאת מהסטיגמה הזאת שאתם ראשי העם, שאתם גם כן יש לכם עסק עם העממיות הזאת, תהיו מיד שופטי ישראל. אתם עצמכם, מהברבנל יוצא שאותם הפרסונות, אותם האישים, הם קוראים פעם אחת ראשי העם מכיוון שהם שותקים ולא עושים דין, והם אלה שברגע שמשה מציל אותם ואומר להם עשו משפט שופטי ישראל, זה עצמו שהם עברו איזה טרנספורמציה כזאת והפכו להיות שופטי עם, זה הציל אותם מלהיות ראשי העם החוטאים. אלא מפני שלא עשו משפט בחטאים ובמורדים, אמר אל הראשים ההם, ירגו איש אחיו ממשפחתו ויתר משרתיו הנצמדים לפעל בו, ולא תהיו עוד מתרשנים בדבר המשפט ונעליכם יהיה הזעם. אז נמצא שהוא כל כך דייק יפה איך שופטי ישראל הם ראשי העם, אלא בבחינות שונות. וכאן באה הגמרא בסנהדרין, ועל זה כתב בעיון יעקב, ראשי העם חטאו, אולי נקרא את הגמרא עוד פעם, ואם הראשי מנושה קראת כל ראשי העם וקרא אותם, אם העם חטאו, ראשי העם חטאו. אמר יהודה מערב, אמר לו הקדוש ברוך הוא משה, חלק עליהם בתי דינים. למה צריכים לעשות פה מיד הרכבים רבים שכל קבוצה תהיה נידונת? מה הייתה עם האילם המשום דנים שאין דנים שניים ביום אחד? כי זה יחתור עד שאת כל האשמים יעמידו לדין. ואמר רב חסדא, לא שנו אלא בשתי מיטות, אבל במיטה אחת, אם מיטה אחת משותפת לכולם דנים, אז למה אתה צריך לעשות זה בבת אחת חלק עליהם הדינים? אלא כדי שישוב חרון אף מישראל. זאת אומרת שזה יתחיל מכל צד ולא יעשו פה עם כולם, אלא כל אחד ואחד איפה שיש מישהו מיד יעמיד אותו לדין. כתב האם יעקב, ראשי העם חטאו ולא באי למהם אגדם רינן בשבת. אם שרים חטאו זקנים חטאו, אלא אם על זקנים שלא מיכו בשרים, החינה מנעימה בשביל שלא מיכו, וכן איתה בתנחום בבאמת. למה המדרש, הגמרא לא תופס את התנחומה? ויש לומר שלא מצינו שנשו משום שלא מיכו אלא בעונש המים, אבל בעונש על פי בדין בידי אדם, כי אין דנים בבדין על שבע אל תעשה, כמו דמרין עליו שאין במעשה אין לוקים עליו. וכי היגבנה כתב מרשה לקמן, ובתנחום אדם הרי יודע הראשם תלו לפי שלא מיכו, אז היא לשיטתו, רבי יודע לשיטתו דסביר ללאו שאין במעשה כן לוקים עליו, כי איתה בשמוע מסרת מקודל שבוע, אתה אין שם, ומי שלא מיכה עובר, לא תמוד על דמריך. זאת אומרת, הוא דייק שגם לפי שתי השיטות במדרש, הם תואמים את השיטות בגמרא. ראשי המחתו, ואפשר לומר, להקשות, דילמה דה באמת ציווה להראות ראשי המה שלא מיכו ותיבת והוקה אותם. הראשים קאי, כדאית הדעה זו במדבר המדרש שלנו, ויש לומר, דסביר לי להגמרת, אי אפשר לומר, כן, דעתיו שם אחר כך, ואם משה אל שופטי ישראל, הרי שלא הראשים תלו, לא ראה את הברבנל, אלא אחותים. ואם כן, מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, קח את כל ראשיהם והוקע אותם. הוא מתרץ שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, קח את כל ראשיהם וחלק להם בתי דינים, ותיבת והוקע אותם, קאי על החוטאים. אלא שבמדרש סביר אלי דרשים לחוד ושופטים לחוד, זה בדיוק הבעיה שאנחנו עומדים בה. בכתב הקבלה כתב, והוקע אותם ראשי העם. הוקע אותם לשפוט את העובדים, והוקע אותם את העובדים. ויתכן לומר שיקח את ראשי העם מן החוטים. כל כך הוא מתפלפל, מה זה ויקח? הוא אומר, ויקח את ראשי העם, מתוך מה הוא לקח אותם? הוא לקח אותם מתוך הערבויה של החוטים להוקע אותם. ובזה כל העם, כל שאר הם ישמעו ויראו מלעבודות בשירו החשובים שבהם נידונים. ובמדרש רבה היית הראשי המתלו על שלא מיכו בעוברים. בסדר. הרב יש פה דקדק, קח את כל ראשם, אלו הם שופטי ישראל. אלא שוב, לא המתיק את זה כמו שאמר הברבנל. והוקע אותם לשם, חלק גדול שלם היה פרוץ בעריות ונצמד לפולחן אלילי. באותה שם אומר השם למשה, רק אותם. הרי כל הבעיה היא מי זה אותם. קח את ראשי העם והוקע אותם. אם אנחנו מפרשים אותם הם ראשי עם, אז יש לנו בעיה ואנחנו צריכים להתפרד. אבל אם אתה אומר שאותם זה אחרים, הנה לך סתום מכל סתום. והתורה לא מפרשת מי האותם. מה התורה לא מפרשת? אנחנו משערים לעצמנו שאותם צריכים להיות אלה אחותים. למה התורה בחרה בלשון כל כך לא חלקה? היא רצתה לרמוז שגם מי שלא חטא, ראשי העם הם גם כן בעסק, על שלא מיכו. זאת אומרת, יש לנו פה סתום, שאתה מרגיש למה התורה סתמה אותו, והתורה רומזת בסתימה הזאת, שלא רק החוטאים ממש, אלא גם רדיוס נוסף של אישים קשורים לעסק הזה. באותה שעה אומר השם למשה, רק אותם לא לפרט, ויש לי ככה משמעות עמוקה, אלה הם אותם אנשים שדעתו של משה הייתה נתונה להם באותה שערה, ורק בהם היה יכול להגות. האשמים שהביאו את העם להידרדרות כזאת. הקדוש ברוך הוא ידע למה הוא אומר לו אותם, אתה יודע מי בעסק. מילא העם העם, אבל איך מישהו בדרגת ישראל, ראשי העם, איך הם הופכים להיות עם? איך הם, אז לכן קח אותם ועושה אותם. אלא שכל המאומה הזאת מתנקזת באישיות אחת, באותו איש, איש ישראל, כמו שכתוב בתורה, לחב את המדיינית, ממש חיטה. אמר רב יוחנן, חמישה שמות יש לו. אחר כך בפרשה כתוב, ושם ישראל הוא גם זמרי בן סלול, זמרי בן סאול, ושאול הוא בן הכנענית, ושלומיאל בן צורי שדאי. זה כבר קשה מאוד. מה פירוש? אלה הם כולם אנשים השייכים לשבט שמעון. שלומיאל בן צורי שדאי מופיע בתורה כנשיא שבט. נשיא שבט מכובד, לא אמרו עליו שום דבר רע, והם למעשה המנהיגים של עם ישראל. הוא גם חי אולי בתחילת הדרך. הרי אנחנו מדברים פה אחרי 40 שנה, אז תיאורטית כבר לא חי, כולם מת, איך עשו אותו? שאול, בואו, זה הרי עוד מתייחס ליורדים ממצרים, זה כתוב בפרשת ויגש, כבר פעם דנו בזה. בן הכנעני, דינה, מה שלא נאמר, גם את השם בן הכנענית, אתה שומע איזה מין סתום כזה שבכוונה יש לו כינוי. בוא נפשך, הרי כולם נשאו נשים כנעניות, אלא מה שגיירו אותם, אז גם הוא, אז למה יחילו פה את הכנעני? אז איזה מין דבר זה? אז זוהי דוגמה קלאסית של סתום, שחזל עשו איזה מין עסקת חבילה כזאת, ואתה שומע, המחנה המשותף של כולם, זה נשיאות שבט שמעון. נשיאות שבט שמעון שמתפרסת על פני תקופה ממושכת מאוד. אבל חזל אמרו ברשות שלהם חמישה שמות. והסבירו, זמרי מוזר, על שנעשה כבצעה מוזרת, בן סלו על שהסליא אבונות למשפחתו, שאול על שהשיל עצמו לדבר עבירה, בן הכנענית על שמעשה כנענו, מה שמו שלו בן צורי שדאי שמו? אז חזל דרשו פה שמות שמופיעים במקרא במאות שנים, ונזכרים במקרא כאישים נורמליים פועלים בתקופות שונות. מה עשו פה מין דבר כזה אחד? הוא, 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 הוא. כתוב במערל חמש שמות היו לו. פירוש, מפני שעל ידו מתו 24,000 מישראל, ואלמלא שלא היה פנחס חס ושלום, לא נצרה המגפה. לכן אמר, כי היה בזמרי בן סלו בחינות הרבה. המושג הזה של בחינות הוא מושג חשוב מאוד. אולי תהיה לנו בעזרת השם עוד הזדמנות לדבר עליו. כל דבר נידון מבחינותיו. גם מה שאנחנו אומרים מברית חדשה, מבחינה זאת ככה, מבחינה זאת אחרת. זאת אומרת, אתה רואה לפניך דבר מאוחד, אבל יש לו אספקטים שונים. רבדים שונים, מישורים שונים, איזה מילה שלא נבחר. כדי לומר, אני לעתים, ניקח לדוגמה, הרי לפניך עמוד. העמוד הזה מורכב משורות של לבנים. אתה מטייח אותו ויוצא לך עמוד אחד. אז אתה מסתכל, זה עמוד אחד. אבל כשאתה מקלף רק את הטיח, אתה רואה פה כמה רבדים, כמה שכבות. ואם נניח כל טור בנוי מלבנה אחרת, או מסוג אחר, או ממתכת אחרת, אז יש פה בחינות שונות זה מזה. אז הוא אומר, יש לו פה כמה בחינות. ולפי כך היה מוכן שיבוא דבר גדול כמו זה על ידו. לדאוג או להיות אחראי למוות של 24,000 מישראל לא יכול להיות אחד סתם. אלא יש לו כמה אספקטים. כי כל ריבוי שמות בצדיק הם מורים על גודל הצדקות שבו, שמתחלק לריבוי הבחינות בצדקות. אם אתה רואה כמה שמות, מה פירוש? כל שם זו בחינה, כל שם זה אספקט, כל שם מצביע על איזה מרכיב נוסף בעניין. וברשע, ריבוי השמות לגודל הרשות שבו. ועוד, כי הגדול כמו שהיה הרשע זה נשיא לשבת. כאשר הוא רשע, הוא יותר גדול ברישתו לפי גודל כוחו. ולכן אמר חמישה שמות היו לו. אבל, אמר על מוסיף פה איזה אישות גדול. ומספר חמישה שמות, יש להבין ממה שבארנו במסכת אבות אצל חמישה תלמידים היו לרבי יוחנן בן זכאי. ושם נתבהר כי האדם יש בו חמישה חלקים. ואמר בכאן כי כל חמישה חלקים היה לרבי זמרי, לכן היו לו חמישה שמות לדבר, כמו אצל חמישה תלמידים שהיה לדבר. כמובן המהר"ל הזה מאוד מפתיע, ואי אפשר עכשיו להיכנס, מי שירצה יראה. למהר"ל שם קשה, רבי יוחנן בן זכאי היו לו חמישה תלמידים, מה זאת אומרת היו לו חמישה תלמידים? הוא אומר, היו לו חמישה תלמידים, גמרא אומרת, היו לו עשרות, מאות, אלפי תלמידים. למה הוא בחר אחד? חמישה. ואחר כך מה הוא אומר לחמישה? תגידו לי, מה הדרך הישרה שיבחר לו אדם? וכל אחד אומר את שלו. אמר רבי יוחנן, אמר המהר"ל, שמדברים פה על איזה דרך. מתוך כל התלמידים, חמישה הם המייצגים איזה אידאה, איזה דרך, איזה יסוד. וכל אחד מן החמישה האלה, הוא מייצג פן אחד. אבל למעשה זה נפש אחת, זה דרך אחת. כי בכל אדם יש חמש בחינות. אז למרות שאנחנו מכירים את התלמידים הללו באישיותם הפועלת, אבל המהר"ל דרך המשנה הזאת, אמר שבכל אדם יש חמש בחינות, וכל בחינה מצביעה על דרך טובה, וסך הכל הוא כולל את כולם. על כל פנים, זה בערך, ואיך הוא ישליך את זה גם מפה, אלא שם זה דרך טובה, וזה לא כתוב מפורש במהר"ל, אבל זה מי שמבקש. לא מדברים פה על איש אחד שיש לו חמש שמות, לא ככה. מדברים פה על איש אחד שיש לו בחינות שונות, והבחינות הללו קרויות בשמות של אישים שונים, אבל שיש להם איזה תכונות שהתנקזו באיש הזה. בשם איש ישראל המוכה אשר הוכה, פירש רש"י, כתוב בכלי יקר, במקום שייחס את הצדיק לשבח, ייחס את הרשע לגנאי, ומה גנאי הוא זה? שאמר זמרי בן סלוביש למה לשבח שפיר כמה, כי אלעזר ואהרון, כשאתה אומר, מה הוא אומר? אלעזר, פנחס בן אלעזר, אתה יודע מי זה אלעזר? אז הוא אומר, על אלעזר אני יודע מי הוא, על אהרון אני יודע מי הוא. הם נודעו בשערים לשמו תהילה, אבל סלו זה, מה הוא ומה שמו כי תדע שהוא לגנאי? לא, כי שמץ דופי נשמע עליו. לא שמענו אותו, לא נפגשנו אותו אף פעם. ועוד, מה הוא שמע? המוכה אשר הוכה. רואים שהתורה... קודם כל התורה בכלל אומר את השם שלו. בפרשת פנחס התורה אומרת, אתה יודע מי זה האיש? בסדר. המוכה אשר הוכה, אז הוא כמובן במליצה אמר, מה הוא שאמר המוכה אשר הוכה? למה הפליא את מכותיו? עוד מכה ועוד מכה. פעמי, היה לו לומר בשם האיש המוכה את המדיינית, ועוד שהיה לו לומר ואיש ישראל המוכה, שמו זמרי, ומדיקה אמר ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה, שמה מינה, שאשר הוכה חוזר על עצם האיש. אבל המוכה חוזר על השם, לומר שהשם שלו היה מוכה. הסגנון, כן להסכים עם הקושיות שלו, לא להסכים, אבל על כל פנים ההערות הן ודאי נכונות. ונראה שמאחרי הקושיות האלו, דרש רבי יוחנן במסכת סנהדרין ובמכות, חמישה שמות היו לו, זמרי על שם שנשא כי יצא מוזרת, צלו על שם שהסליא את עוון מפלישתו, כי ודאי יש להפליא. מה ראה רבי יוחנן על ככה לדרוש השמות לגנאי? אלא ודאי שגם הוא דרש, גם לרבי יוחנן היה קשה, ושם האיש המוכה, שתיבת המוכה חוזר על השם, השם שלו המכה, השם שלו יש לו מכס, השם שלו יש לו איזה שלילה. כי אף על פי שלא נקראו מתחילה על שם המעשה, וכאן יש איזה יסוד. כי שקראו לו בברית, שקראו לו בקידש, שנתנו לו שם, ידעו את כל מה שמקופל, לא נקראו מתחילה על שם המעשה, אלא שאבונותיו, הביא פה איזה יסוד, אבונותיו גרמו לו שבדקו בשמו ובשם אבותיו ופרשו על שם המאורע, לומר לך שם רשעים ירכב, וראיה שלו מן התורה, השם שלו הוא מוכה. כשקראו לו, תלו בו כמו כל הורים טובים, ציפיות טובות בילד הזה. כשקרה מה שקרה, התחילו להגיד, רגע, איפה השורשים שלו? מה יש שם משהו? זהו, המכירו שהוא קרה. וראיה שלו מן התורה, שאמר בשם איש ישראל המוכה את השם, הוא קרה, ואשר הוכה את המדיינית קאי על עצם האיש, וכן בשם האישה עמוקה, כוסבי, כדי להסיק בגמרא, כוסבי שכסבה באביה, כי גם שמה הוכה לדרש, לדרשו לגנאי. ואם נפשך לומר שעמוקה קאי על האיש, ואשר הוכה את המדיינית קאי על השם, יש לך הפרש שלכך אמר את המדיינית, לפי שהיה את המדיינית, ובעל בעילות הרבה עד שנעשה כבצה מוזרת, על כן נעשה מוזר לאחיו כבצה מוזרת, ודרשו שם זמרי על שם המורה. ויש אומרים שלכך אמרה את המדיינית, ביותו אימה ממש. דילו פרז זמרי לא היה רשאי להורגו, ויש אומרים שאף על פי שהוכה בעולם הזה, מכל מקום לא נפטר מלהיות המדיינית אימה ממש בעולם הבא. כדי שמו לשכב אצלה בעולם הזה, להיות אימה לעולם הבא. רמזו פה שיש דברים שאם אדם פוגע ברוך נייס, אז הרוך נייס שלו נפגמת, לא רק הגוף שלו, לא רק בעולם הזה, זה מלווה אותו, גם העולם הרוחני שלו פגוע. ומלמד מה שדרשו חזל בשמות הללו יגנאי, עלו לאלוהים פתרונים, הנה גם אני חלקי לפותרם בדרך אחר. אז הוא גם כן הוסיף פה איזה דרשה, כי מצינו לחזל החניפים שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס, זה פתגם ידוע. וכי זמרי היה מן החניפים, חנף, חנף, אנחנו מבקשים משהו מתחנף, צבוע, שהוא לא אמיתי. מה זה, אל תתיירים אלא מן החניפים שעושים מעשה זמרי, מה פתאום הפך זמרי למודל של חנף, ולא היה רשם מפורסם, אלא ודאי הוא עשה, הרי התחפש. מדיקה אמר למשה, זו אסורה וזו מותרת. הוא הרי ידע, מה אכפת לו מה שמשה רבין יגיד, אבל הוא ימיד פנים. שמע מן השעיה עושה כמעשה הצבועים, להכשיר מעשיו לומר שבדין הוא עושה. ואחר שחזל החזיקו בחנף, כי אולי באמת הוא לא ידע, אולי באמת הוא שאל שאלה בתמימס. אבל מכיוון שחזל ידעו שזה רק בשביל להרגיז את משה, על כן יש לדרוש כל שמותיו על זה האופן. כי כל חנף וצבוע תמיד תהילתו של עצמו בפיו, לשבח את עצמו. וזמרי, וכאן באה הדרשה של הכלי יקר בעצמו, וזמרי הוא לשון שבח, כי עוזי וזמרת יעת, תרגומו תוקווה ותשבחתי. ושם סילור, גם כן לשון שבח, לשון סולו לרוכב ברבות, וכן כושבי, כי כל חנף כוזב, כי אין פי וליבו שווים, הוא בת צור, כי הם המגבאים לשבת בצור גבוה, והזכיר בשניהם ראש ונשיא, כי זה הדבר אשר ביקשה נפש החנפים, על כן נאמר אשר הוקה את המדיינית, כי שמות שניהם הוקה, שווה בשווה נדרשים על עניין אחד. בסדר, אז יש כמובן חלק של דרוש בדברים שלו, אבל העיקרון הוא שיש פה אישיות, שיש לו שמות אורגינלי מלידה, ואם הוא היה מסיים את חייו במסלול חיובי היינו משאירים את השמות שהוא. כיוון שהתברר שהוא פגוע, אז אנחנו שואלים, רגע, איפה היסודות שלו? את השמות הללו אנחנו אומרים, הם אמורים לבטא את הליקויים בנפשו, וכיוון שהליקויים בנפשו יש להם כמה רבדים, אז מילא אנחנו דורשים אותם בכמה כיוונים, אלא שעדיין היסוד הזה של שם ישראל, שם איש ישראל, זאת אומרת כל ההדגשה הזאת, אומרת, ההערות הלשוניות שעיר בעל הכלי יקר, הם באמת צריכים עוד הסבר. והאורחי, נו, הרי במוצאי שבת זה היורצייט שלו, 200 תפקף ג' 254 שנים לפטירתו. ושם איש ישראל, קשה ממון נפשך, אם חפץ השם לגלות עמוקים, היה לו להזכירם בשעת מעשה, כשאמר והנה איש ישראל, אצלנו הפרשה, שם היה מקום להזכירו ולומר והנה איש זמרי. וכשהזכיר גם כן המדיינית, היה לו להזכיר שמה. עכשיו הוא שאל שאלה בחריפות, ואם התורה כיסתה עליהם כדרך שכיסתה על המקושש בשבת, למה נמלך להזכיר שמם? הגמרא בשבת צדיק זין, כשרבי יהודה בן בתרא שואל את רבי עקיבא מה נפשך, האמת היא שזו שאלה יסודית על, 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 על כל מה שאנחנו עוסקים בו. הסכמים במקרא, איך מותר לגלות אותם? אולי התורה רצה שישארו סתומים, הם סתומים, מה אתה רואה לפרש אותם? אלא מה, כאן התורה בעצמה גילתה את זה. אז אם כן גילתה, למה נמלך להזכירם יותר מאוחר? ועל ידי זה הוא צריך גם כן להוסיף עוד תיבות יתרות בתורה, שאם היה מזכיר שמם למעלה, לא היה צריך לומר עוד פעם, שנייה, ושם שם האישה, סתם, התורה היא מאוד תמציתית ומאוד קמצנית במילים. למה פה בא איזה רוחב, מה הם מזכירים במקום? ואם התורה במקום אחד סותמת, ואחר כך היא מתחילה עוד פעם את הפרשה ואומרת, הרי לך שהסתימות הזאת יש לה איזה הסבר. אכן. וכאן בא כמובן לקחים מוסריים. אם האדון ברוך הוא אינו חפץ, אכן, הנה האדון ברוך הוא אינו חפץ לזלזל אפילו ברשעים, לפרסם מי בעלי דברים התואבים ומקושך יוכיח. בסתומים יש מגמה מוסרית. מי שהפרסום איננו חלק מהעונש, אנחנו מכירים, השופט אסר על פרסום שמו של הנאשם מפני תמים שלו. אם הוא אסר, למה במקום אחד הוא פרסם? גם במה שלפנינו תראה שלא גילה אותם בשעת מעשה, אלא דווקא אחר שהזכיר שבח פנחס אשר פעל ועשה מהמפעל הטוב שכינה לשם וכיפר על בני ישראל, זכר גם כן כי לא כינה באדם פחות אלא באדם גדול, נשיא ביתיו עם האישה ראש הקליפות ואבי המלך כאומרו ראש ומות ביתיו, ונתאבה במיתה, במידה, במיתה בזויה לעיני כל. הייתה לתורה סיבה. כשמדברים על עצם המעשה שמתקרב איש ישראל, החוצפניאק לוקח את המדיינית הזאת ובא אל משה רבינו. מה צריכים? מה שמגיע לו, מגיע לו. למה נזכיר את השם שלו? אבל מה קרה אחרי זה? בא פנחס, ואנחנו רוצים לדעת מי היה זה, ולא מסתפקים במה שכתוב אצלנו בפרשה, מה פנחס עשה, אלא בראש הפרשה הבאה, יעימות, פנחס בן אלעזר בן הרכנן הכהן, אז הוא עשה משבר גדול. אז אם אתה עושה משבר גדול לפנחס, למה אתה משבח אותו על מעשה שלו? אם הוא לקח איזה אחד פושט מהספסוף, אדם מהשוליים, אז הבן של הכהן הגדול, הנכד של אהרון, הוא זה שנתפל לאחד מן השוליים? ודאי, הוא קנאי. אבל אם הוא תפס את הנשיא, זאת אומרת, לא יתחשב, לא פרוטקציה ולא שום דבר לו. יהיה מי שיהיה. נהגת לו בסדר? אז זה הרי חלק מן השבח של פנחס. ומכיוון שמשבחים את פנחס, אז לצורך הסברת פעולתו של פנחס, יש סיבה למה לגלות את הדבר הזה. אז זאת אומרת שהסתומה בפעם הראשונה הייתה בכוונה. והפירוש של הסתימה הזאת בפעם השנייה גם היא באה ללמד אותנו. ללמד אותנו לקחים מוסריים. אל תדבר מה שאתה לא צריך. אם זה לא נוגע אליו, תשתוק. מאכפת שישתר סתום. אבל אחר כך יש לך סיבה, יש לך סיבה, דבר. לזה, ובכל כיוצא בזה, שמו יתברך מתקדש. לזה יחסה לומר בת מלכי. ואגם שיש זלזול לאיש ישראל, על ידי זה שמכבדים את פנחס, אז יש גם זלזול בישראל, לא יגרע מצדיק אינו, כדרך אומרו, זכר צדיק לברכה. מה המשך? שמה בשם רשעים ירקב. אז לכאורה, אל תעשה, לא, זכר צדיק לברכה. כיוון שמגיע לצדיק, אז ממילא נולד גם, זה חלק מן השבח של הצדיק, שאגבו גם שם רשעים ירקב. לכתחילה לא רוצה להזכיר שם רשעים. אגם ששם רשעים ירקב באמצעות כאב, על ידי כך, ואולי כי לא דיחה, הסבר נוסף, בא כתוב שלא השיג השבת החוכמה, החימה, אלא באמצעות דבר זה שעשה הקינה בנשיא, ונתקדש שמו קידוש גדול ונכנע כוח הסיטרה אחר, ומאס האבון כל כך, זאת אומרת על ידי הדבר הזה זה עשה רושם כל כך, בעיני כל בזה ישיב חמה ויחפר. אבל זולת זה, אגם שהיה מקנה לשם באדם אתיות, לא היה משיג כל הדרגות הרשומות. ודקדק לומר ושם איש, ולא יספיק במאמר שם המוכה, מה ששאל הכלי יקר. לפי דרכנו ירצה לשון חשיבות לומר, כי היה חשוב ומעולה בישראל, ועם כל זה לא נרתע צדיק זה מלעשות בו מעשה נפלא. עוד נראה, כי טעם שלא הזכיר השם שמו למעלה, לפי שעדיין לא עשה מעשה, אלא חשב לעשות. כי הרי הוא תפס אותה ואמר, מותרת או אסורה? אחרי שמשה התבלבל אז, אבל לכתחילה הוא לא עשה. דיוק. לא מפרסמים על הכוונה. וכל עוד שלא עשה, לא תבזהו התורה להזכיר שמו. ואחר שכבר עשה מעשה, פרסם השם שמו כמצווה לפרסם הרשעים. אז יש כאמור שלוש, ארבע אפשרויות באורח חיים לכאן ולכאן. אבל העיקרון הוא שכל מקום שמפרסמים שם, אז יש לו איזה משטר פנימי, יש לו איזה נימוק פנימי, יש לו איזה מהלך. ובמקום שסותמים, ובמקום שמגלים, וגם אם זה בסמוך זה לזה, הדבר הזה מתפרש על ידי ההבנה של כל העלילה כמות שהיא. ושאול בן הכנענית, אחד מהדברים היפים שיש בכתב הקבלה, כי הוא היה תלמידי הגר"א. אז יש בפירושו, כבר הזכרתי את זה בכמה מקומות, יש בפירושו מסורות בשם הגר"א שלא נזכרות במקום אחר. בתרגום יונתן בן עוזיאל, שאול הוא זמרי, דאביד עובדה דקנני בשיטי. וכן אמרו, הוא זמרי, הוא סלו, הוא שלומיאל מצושדאי. ואמר הגר"א, חס ושלום, שלזמרי יהיה נשמה אחת עם שלומיאל הצדיק בחיר ישראל. אז קודם כל שמענו איך הגר"א חשב שאפשר ללמוד פשט בגמרא. מה פירוש? הוא לא יכול להיות שזה גוף אחד, כי זה משתרע על פני מאות שנים. אז כשרבי יוחנן אומר חמישה שמות היו לו, הוא לא מתכוון לומר שזה אישיות אחת, אלא הייתה לו נשמה אחת. כך אפשר לפרש, גם את זה שלל הגר"א. אבל הוא על דרך גנאי לו ולמשפחתו ולשפתו. יש פה איזה ביטוי, לא יודע איך לפרש אותו. והיה החטא פורח מן השורש, משאול בן הכנענית. זאת אומרת, היה איזה פוטנציאל. וכמו שנאמר, שורש פורה ראש ולענה. שורש שיצמח ממנו פירות רעות. ועל דרך זה אמרו, פסל מיכה עבר עם ישראל בים, ולא היה כמה מאות שנים ביניהם. פסל מיכה מסופר בסוף ספר שופטים. הוא עבר עם ישראל בים, איך שלא נפרש אותו. מה? וכמה דיבורים וכמה עניינים נאמרו על של פסל מיכה או בוקים את הים, גם בעלי המוסר וכל מי שהגע בזה, באיזה יסוד עוברים את הים ואומרים זה אליבנדהו וזה אבודיזור אלה כזה מזדנבת אחריהם. הגר"א אמר לא ככה, בפשטות מאות שנים עברו ביניהם, אלא השורש שצמח ממנו איש מיכה שעבד הפסל הוא שעבר עמהם. אז עוד איזה מין רווח כזה מן הצד, דברי הגר"א האלה, שוב, אם היה לנו פה את הגר"א והיינו לוחצים על מקליט, תגיד ככה, תגיד ככה, היה הגר"א מפרש את כל התורה כולה בכל מקום שסתום. כאן אמר הגר"א יסוד, השאלה היא איך, וזה באמת נשאר בצריך עיון, יש לנו רשות, יש לנו כלל, עם הגר"א הזה, כל מקום, אם לא היינו רואים את הגר"א הזה, והיינו אומרים, פסל מיכה עבר עם ישראל את הים, לא פסל, כתוב פסל. אז הגר"א לימד אותנו שפער היסטורי של מאות שנים לא צריך להתפרש באיזה צורה פשוטה. יש פה איזה רעיון. הרעיון הוא השורש של הדבר. טוב, אז כל דבר אנחנו צריכים לחלט, אנחנו יודעים מהו השורש. אז כאן כתוב, השורש שצמח ממנו איש מיכה שעבד הפסל הוא שעבר ביניהם. וכמו שנסתלקה שכינה בעת שראה יעקב את אפרים, שעדיד לפרוח ממנו ירובעם בנבט. שוב, מסתבר שזה גם עבור של הגר"א. מי אלה? למה שאל יעקב הברכה מי אלה? הרי אפרים שימש אותו כל הזמן, אמר, תשמע, מריח לי פה משהו לא בסדר. נסתלקה ממנו שכינה. מה יש? ירובעם בן נבט איש מהר אפרים, בעוד מאות שנים הוא יפלג את הממלכה, הוא יקים... אז מה הפשט? אז הפשט הוא שיש פה איזה יסוד, יש פה איזה שורש. כשיעקב בדרגה שלו מבקש לברך אותם, אז הפגישה של יעקב בעל רוח הקודש עם אפרים, שהוא פוטנציאלית, יש לו איזה סתום כזה, אז יעקב מגלה איזה יסוד נבטי כזה, וירובעם שם פורח. על כל פנים, אלה הם דוגמאות, אז אומר, זה הפשט שאול בן הכנעני. היה שאול בן הכנעני, וזה לא תשמעו להם צורי שדאי, אלא יסוד אחד, הוא שאמרנו, בלשון ימינו, הנשיאות השמעונית, הנשיאות השמעונית היא חיובית, כי הוא נשיא ישראל, בחיר השם אומר הגר"א. אלא יש בתוך מושג הנשיאות השמעוניות הזאת, יש איזו נקודה אחת, שבסיטואציה היסטורית מסוימת היא פרצה. אז הוא, מכאן זה נובע. זאת אומרת, כל מקום שהיה משהו לא חלק בשמעוניות הזאת, מכאן הדבר הזה בולט. אלא שכשהגר"א אמר שחס ושלום לומר שלזמרי יהיה נשמה אחת עם שלומיאל, אנחנו מדברים במושגים שאנחנו מבינים. קודם כל, כי אף אחד לא ראה את הנשמה של עצמו, ודאי גם לא ראה את הנשמה של הזולת. מה פשט נשמה אחת עם שלומיאל בן צורי שדאי? אני לא יודע מה זה נשמה, אני לא יודע מה זה חצי נשמה, זה ממילא, אני לא יודע מה זה נשמה, מה זה שתי נשמות שאחת קרוי ככה ואחת קרוי ככה? איך זה נראה? כמה שוקלים את זה? כמה זה ארוך? כמה זה גבוה? לא מבינים. אז כמובן שפה מתבקש איזה יסוד שבו אני לא יכול לגעת, כי אני לא מבין כלום בזה. משהו שקוראים גלגול. נשמה, נשמה שמתגלגלת. יש אלה שפרשו את הסוגיה הזאת של שתומים, שאמרו הוא, 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 אמרו על דרך הגלגול. אז עכשיו נעזוב את הגלגולה ונראה איך שהשם ישמואל בעדינות גם לא ניסה להזכיר את זה, אבל רמז לזה. וכנראה מה שזמרי נלכד בפח, אף שהיה אדם גדול נשיא בישראל, והיו בו עוד נשמות גבוהות מהקודמים, מהשבעים נפש שירדו למצרים, שאול בן הכנענית, כמובן לא כמו הגרע הזה, אבל גם אמר על חיבור נפש. ושוב, הוא כתב פה בסוגריים מעוברות מה שנתחדש לו אחר כך. וכן פירשתי לדברי השס והמדרש פרשה זו, ששמו היה גם שאול בן הכנענית ושלומיאל בן צרשדאי, שקי על הנשמות, שרחוק לומר כפשוטו, שהרי עברו כבר יותר מ-250 שנה בין היורדים למצרים. 210 שנים ישבו במצרים, 40 שנה במדבר, ואנחנו עכשיו על סף הכניסה לארץ, יותר מ-250 שנה. מה הפשט? מה שמו? שלומיאל בן צורי שדאי? מה שמו שאול בן הכנעני? מה שמו זמרי בן סלו? אז אי אפשר לומר כי פשוטו, וזה היסוד הגדול של הסתומים. ועוד שכבר קלו כל מתי מדבר, ואף למען דאמר דלא מתו יותר מבני 60, תצטרך לומר ששלומיאל כשנתמנה זקן היה, מה שאין כן במשמע. ובוודאי הפירוש שקי על הנשמות. אז מה פשוט נשמות? מה פשוט שיש לו נשמה שיש לזה? לא יודע מה פשוט, אבל זה מתחכך על כל פנים במה שקוראים בצורה עממית גלגול. ואולי היה מעוטד לתיקונים גדולים, ובאו נשמות אלו לסייעו. זאת אומרת, יש לו איזה יסודות, יש לו איזה מרכיבים רוחניים מאחרים, אבל נתקלקל לו העניין ונלכד בפח. על כל פנים, שמענו על פי דרכנו גם יסודות של נשמות זהות, או של ניסוח כזה או ניסוח אחר. אז כשבגמרא כתוב בפשטות חמישה שמות היו לו ככה וככה וככה, אי אפשר לפרש את זה לפי חלק מהמפרשים שראינו פה בצורה משמעותית, מהותית, ממש, אלא שיש פה כמה וריאציות איך לפרש את זה. עם ישראל, אתה רואה אדם, כל אדם לעצמו, כל אדם לעצמו יש לו כמה בחינות. פעם הוא ככה, הוא יכול להיות זמרי, יכול להיות בחיר השם כמו שלומיאל בן צדאי, יכול להיות זמרי בן סלו, כל אחד לפי המעשים שלו. זאת אומרת, גם בנשמה של בני אדם יש כמה מרכיבים, זה כל אחד בפני עצמו, שלא לדבר גם ביחס אל העם. אתה יכול לראות עם הספסוף כזה, אבל אם אתה יודע להתבונן, אתה יודע שמשהו עם, זה יש בו גם את היסוד של שופטי ישראל, יש בו עם ויש בו את היסוד של ראשים. ביחס שלנו אל כל מיני תופעות ציבוריות צריך לבחון, יש יסודות של יעקב, יש יסודות של עקב, ויש יסודות של ישראל, ויש מתח ביניהם. מה שהתורה מגלה לנו, שיעקב וישראל זה יסוד אחד. בלעם בעין שלו, בעין השתומה שלו, הוא ביקש את היסודות הישראלים לקעקע בעזרת היעקב. הוא ביקש להגביר את היסוד של העם על יסוד הישראל. ועל ידי התיקון הזה שעשו בסוף, אז הגבירו את הישראל על העם. כן, מדינת ישראל, מה נקרא לה? נקרא לה את אותם היסודות שמתמודדים עם יסודות אפלים, עם יסודות עקביים, עם יסודות נמוכים יותר, ומגבירים את היסוד הישראלי. כך גם במאבק שיש לו כל אחד בעצמו, יש לו חמישה שמות, יש לו כמה שמות, יש לפעמים שמישהו יש לו איזה יסודות פוחים, איזה שורש, אבל הוא צריך, לפעמים באים גם כוחות אחרים שמנסים לסייע לו, והוא לא יודע להשתמש בהם, נופל בפח. דהיינו, יש לו איזה כוחות גדולים שבאים מכאן, באים מכאן, באים מחברה, באים מהורים, באים ממשפחה. יש לכל אדם בחינות, והמאבק הגדול הוא להגביר את היסוד של הבחינה הטובה על השלילה.